פסח שלי ארבע כוסות של גאולה בירושלים הפנויה אוהבים לשמחה עם כל המשפחה
שולחן עורך עם בצלאל כהן ערב טוב ומועדים לשמחה בצילו של גאון הגאונים פוסק הדור מרן הגאון רב שלמה זלמן נויר בר זצ"ל גדל והתעלה הילד אברהם יוסף לייזרזון, אז אחיינו וילד יתום. היום, יושב ראש החינוך העצמאי בארץ ישראל. ב-60 שנות חייו עבר הרב לייזרזון תחנות ציבוריות רבות, החל מילדותו בחצר חסידות גור, ובהמשך בישיבות ליטאיות, ועד לתפקידו הרם כיום כנציגה של חסידות גור. בין לבין, בין תפקיד בכיר בעיריית ירושלים לכהונה קצרה בכנסת מטעם יהדות התורה, הספיק הרב לייזרזון לנהל ולעמוד בראש מאבקים ציבוריים גדולים שהיו במדינת ישראל, והכל בשליחותם של מרנן ורבנן גדולי הדורות. כך היה שותף למאבק ההירואי נגד ניתוחי מתים, ארגן בחשאיות הפגנה של חסידי תולדות הארון נגד פתיחת התחנה המרכזית בשבתות בעיר טבריה, ועוד שורה ארוכה של מאבקים. שלום, ערב טוב, גוט מועד.
ערב טוב, מועדים לשמחה.
אתה הרבה שנים בעשייה הציבורית בארץ, אפשר לומר גם מעבר לים. אני רוצה ללכת איתך בשיחה הזו על כמה מתחנות חייך. אנחנו לא בהספדים חלילה, אבל יותר בהיסטוריה. היסטוריה שמתחילה לפני למעלה מ-60 שנה, כאן בירושלים עיר הקודש, דור שביעי בירושלים אתה הרי, וילדותך בצל ענק הענקים, פוסק הדור, מרן רב שלמה זלמן נוירבך. גדלת בצילו.
כן.
משהו קטן אבל שיסמל את הקשר הזה.
הקשר החל ונוצר מאז שאני זוכר את עצמי באוויר העולם, מאחר וחוץ מזה שהוא היה דוד, אח של אמי עליה שלום, גרנו באותה שכונה, רחוב סמוך לרחוב שלו.
בשכונת שערי חסד.
בשכונת שערי חסד, העתיקה החרדית, המיתולוגית אפשר להגיד בירושלים. ואני לצערי הגדול, אינני זוכר את אבי זכר צדיק לברכה, שהיה דמות תורתית, חסידית, נערצת ביותר ואהודה, שעד היום, אחרי 60 שנה, מפטירתו בגיל 30, עדיין מזכירים את שמו בסילודין ובהרצה.
הוא זכה בשנותיו הקצרות גם להיות מראשי ישיבת שפת אמס.
הוא היה, האם רמס, זכותו יגן עלינו, מינה אותו למשפיע הרוחני בישיבת שפת אמס באז. על שמחה, זכותו יגן עלינו, הרבי מגור הביא אותו מישיבת חכמי לובלין בפולניה לחזק את הישיבה באותם שנים בתו ריש צדיק וב. והוא נשאר והוא היה... ומשום כך אני גם זכיתי לקרבה ולחיבה וליחס אוהד מאוד מכל אדמו"רי גור.
בן כמה היית כשהוא נפטר?
הייתי למעלה משנתיים וחצי.
אז אין לך הרבה זיכרונות מאבא?
לא, מאבא אני לא זוכר בכלל. את מי שאני זוכר כאבא, כפטרון, כאב רחום, מהיום הראשון, מיום עומדי על דעתי, היה... מרן רב שלמה זלמן, הדוד, שהוא פרס את חסותו על הבית של אמי, שהתאלמנה בגיל 27 ונותרה אלמנה עד גיל, עד יום מותה, זאת אומרת, היא הייתה אלמנה ברציפות 57 שנים בערך.
והיא אחותו של מרן רב שלמה זלמן אוירבך.
כן, היא אחותו, והוא, אני נזכר שבלוויה של מאות אלפי המלווים בעת השקפת דרבה של רב שלמה זלמן, דקות ספורות לפני שהוציאו את ארון הקודש מהבית, פרץ בנו, יבדל לחיים טובים, בנו הגדול, מרן הגאון רב שמואל אוירבך, שאריך ימים, פרץ לפתע בבכי סוער לידי, כשהוא אומר לי במילים האלה, אמר לי את זה ביידיש ואני אתרגם את זה, אתם, אתה ואחיותיך, היו חשובים ויקרים אצל אבא יותר מאשר אנו הילדים שלו, הצאצאים שלו. לכן, אתה שואל אותי, אין פה זה מהיום הראשון, עד היום, נוכח לומר שיש ציוני דרך אצל בן אדם. יום חף באדר, לפני 18 שנה, היום אמר ואני אמר, בוא עלה בשערה השמיימה, זה היה אצלי, שינה את כל עולמי, את כל המבט שלי, ואנחנו משתדלים ומתאמצים לחיות לאורו, פשוט לאור משנתו, לאור הליכותיו, אורחותיו בקודש, פשוט אני נזכר כל אימת שבא איזה דבר, איזה פעולה, איזה נושא, עניין אישי או ציבורי שעולה על הפרק, אני נזכר מיד מה בערך
הוא היה אומר,
הוא היה אומר. מה הוא היה אומר?
אני חייב לציין, אני במשך שנים ארוכות כעיתונאי, כל שנה ביורצייט מקבל ממך את התזכורת, מחר היורצייט, צריך לפרסם את זה, ואתה לא מרפא מזה, ויותר מכך, בנך, הגאון רב שמחה בונים, כל ספרי הלכה שהוא עוסק בהם, הם מתורתו של רב שלמה זלמן.
כן, ייבדל לחיים טובים, בני היחיד, היה מאוד חביב אצלו, ממש כמו בן, לא כמו נכד, והוא הדריך אותו, הוא חינך אותו, הוא שלח אותו לישיבה קודם, בישיבת אנטוורפן, בווילרייק, ופשוט הוא חש אחריות על הבית, והוא גם עוד בחיים חיותו של רב שלמה זלמן, הוא הוציא ספר משנת חיי שעה, שזה על נושא קביעת רגע המוות, וזה קשור להשתלות, כל מה שעולה היום על הפרק בחיים שלנו, בדור שלנו, ואז הוא שיתף אותו, זה ממש הספר של רב שלמה זלמן, אבל הוא הוציא את זה בחיים חיותו, ולאחר הסתלקותו, הבן שלי, כל ימיו ולילותיו, הוא שקוע לברר מתחו של צדיק, הוא הוציא כבר 10 ספרים ממשנתו על שבת, על יונטף, על רפואה בהלכה ועוד ידו נטויה בעזרת השם להמשיך הלאה.
אתה למדת בצעירותך בישיבות ליטאיות, ישיבת בסמייר, ישיבת סלבוטקה. האם ההשפעה של הדוד רב שלמה זלמן, שעמד מעבר לאותו איש הלכה ענק, היה עמד בראש ישיבה גדולה, ישיבה ליטאית, ישיבת כל תורה, זה מה שהשפיע על האחיין ללכת ללמוד בישיבות ליטאיות? כי בסופו של דבר אתה מגיע מבית חסידי, חסידי גור.
כן, זה ברור. אילו אבי זצל, אילו זכיתי אני ומשפחתי שיאריך ימים, אז אינני יודע אם הייתי עובר לישיבות ליטאיות. הייתי אולי ממשיך כנראה בישיבות חסידיות.
אבל גר נשארת.
אבל ברור, לא רק אני נשארתי, רק רב שלמה זלמן יחד עם אמי פעלו, למרות שנותרתי בודד, אני בן יחיד, ולא היה לי סביבה חסידית איתי, לא למדתי בישיבות חסידיות כמובן, אבל הם הקפידו לשמור על המורשת של אבי זצל ושאני אמשיך את הקשר עם גור וזה שאדמו"רי גור הבית ישראל זכותו יגן עלינו על אבי שמחה שהיה ממש הפטרון של אבי כל השנים והפני מנחם זכותו יגן עלינו שהוא היה תלמיד הוא קורא לאבי רבו המובהק הוא הספיק בשליחות ובציווי של האמרי אמס, הוא חינך אותו כמה שנים בשנות בחרותו של, של, של הפני מנחם, עד כדי כך של קראת האירוסין של הפני מנחם, האמרי אמס ציווה להעניק מתנה, לתפור ריפס כזה בגד חגיגי לקראת האירוסין, ואבי עוד השתתף באירוסין, ולצערנו הגדול בחתונה הוא כבר לא היה פה. בחתונה של הפני מנחם היה בחודש תמוז, ו... וכל אלה שהכירו את אבי, הקשר נמשך, היה לי משיכה, משום שבאמת הם התייחסו אליי, וכל התלמידים של אבי, תלמידיו המובהקים, חבריו הנאמנים בישיבת שפת אמת דאז, שכמעט כבר לא נשאר מהם עד היום, כמעט לא נשאר אף אחד, הם היו מקרבים אותי, והייתי בא לגור, אז, אז חשתי, אבל אני אומר שלמרות שלמדתי בישיבה ליטאית, בישיבות ליטאיות, אני חושב שאני אומר הרבה פעמים, לא על עצמי, שמתוך הניסיון, מתוך שאני סוקר לפעמים, אני רואה שדווקא בחורים מבתים חסידיים, פה זה בית, בעצם היה בית מעורב, משום שאימי אלה השלום, השתייכה למשפחת אוירבך, משפחת פרושים, אבל אני אומר, הבחורים האלה, דווקא החסידות מתחזקת ומתעצמת דווקא כשהם נמצאים בישיבות ליטאיות, ועל זה אפשר לדבר
3-4 שעות, והיום זה כמעט לא קיים. עד לפני 10-20 שנה עוד ראינו בחורים חסידים בפונוביץ' ובהרבה ישיבות ליטאיות. במי עוד רואים? יש את הקבוצה החסידית, אבל היום זה כבר כמעט לא קיים.
לא מדויק שלא קיים, זה קיים, אבל למידה הרבה יותר פחותה, משום שכל החסידיות הגדולות פתחו מוסדות משלהם במסורת שלהם ובדרך שלהם.
טוב, בואו נדבר על איך מגיע בחור מבית חסידי, חסידי גוראי, שגדל בצילו של מרן שלמה זלמן אוירבך, לעשייה הציבורית. מתי זה התחיל? איך זה התחיל? איפה מגיע החיידק הזה?
אני מוכרח להודות שהחיידק הזה החל עוד בתקופת הילדות, וזה עבר ל... לבחות, וזה נמשך אחר כך, זה כבר נמשך, לא, אני חושב שזה נמשך 45 שנים ברציפות בתחום העשייה הציבורית, כמובן בזוויות שונות ובתחומים שונים. אבל אני זוכר עוד בילדות, היה בי עירנות ציבורית. אני לא יכול עכשיו לפרט במסגרת שידור איך זה התחיל, אבל עוד בילדות בשכונת שערי חסד אני זוכר שהיו דברים בתוך השכונה שהיו צריכים, כילדים היו צריכים עסקנים. אני הייתי מאוד עירני מבחינת ציבורית, עוד בשנות צעירות שלי, הייתי...
מה הייתה הפעילות הציבורית הראשונה? הפגנה בשבת, עוול אחר שנעשה לציבור החרדי בירושלים דאז. איפה הנקודה? איפה התחלת דעסקנות?
תראה, ההתחלה הייתה פשוט, היום לדבר לבני הנאורים, לצעירי דורינו, איך היה נראה לפני 50 שנה, איך הייתה נראית ירושלים. לא היה אף שבת שקטה ורגועה בירושלים. זה לא היה רק נחלתם של קומץ מפגינים. אני זוכר שאפילו בשערי חסד, היינו יוצאים כמעט מדי שבת בשבתו, כנערים יוצאים לאושיסקים פינת קרן קיימת, ולא פעם יצא גם יהודי כמו רב שלמה זלמן, ורב דוד רוזנטל, ורב שלום שבדרן, היו דמויות עוד בשער חסד. אני לא מדבר על שר התורה, הרב מצ'יבין וכל גדולי ישראל, שזכיתי גם להתפלל בביתו מספר שנים בשנות בחותי. היו, העניין של המחאה עם קום המדינה, בכל התחומים. אני זוכר, הייתי ילד, אני נזכר, אנחנו היום בעידן של גזירות על לומדי התורה, ומזימתם של שונאי הדת, של שונאי החינוך. אני הרי לא אשכח, זה נחרט בזיכרוני ובתודעתי ובמוחי עד היום הזה, כאשר גדולי ישראל בראשות החזון איש, זכותו יגן עלינו, ציוו והורו וכתבו וחתמו שבעניין שירות לאומי לבנות צריכים יערג בעל יעבור. ואז אני זוכר אפילו את הפגישה, הייתי ילד, הסוכנות היהודית, משרד ראש הממשלה היה בפינת קרן קיימת, זה היה בכלל עלינו, אני למדתי ביצחיים, ובתלמוד תורה יצחיים היה לנו כינוי גנאי לילדי שערי חסד. מדוע? משום ששם גרו מעבר לבתי הונגרים, בתי נייטן, מאה שערים, בתי ויטנברג, בתי ורשה, גרו המשפחות הירושלמיות, השורשיות, הוותיקות, הקנאיות. אנחנו גרנו באזור שזה היה אי. אנחנו גרנו, למשל, קראו לנו, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה, צ'רחניקס. זה היה שם כנוי, למה? משום שאנחנו גרנו בסמוך לסוכנות היהודית, בסמוך למקום מושבו של דוד בן גוריון, של גולדה מאיר, שם זה היה בית מעון ראש הממשלה, של נשיא המדינה. אני עוד זוכר את נשיא המדינה כילד, אביו היה גר בשערי חסד, יהודי דתי, והוא היה מגיע כל יום שישי עם הרכב שרד עם דגל המדינה לשערי חסד, והיינו כילדים, היינו רצים ללוות אותו. הכל היה שם.
אגב, הדור הצעיר...
לא, אני רוצה לסיים. כן. הייתה פגישה של רבי סזר ממלצר, רב מאיר קרליץ והרב פרנק בלוויית רבי נחמן פרוש, היה בלשכת ראש הממשלה. אז היה פגישה היסטורית שנתנה את אותותיה, ואני חושב כפי משהו...
כמובן בנושא הגיוס שהיום כל כך בתותרות.
בנושא שירות לאומי לבנות. אבל אני אומר, אני הייתי עם עוד כמה ילדים, חיכינו לראות את גדולי ישראל יוצאים מהפגישה. אנחנו, הייתי אומר, סקרן מאוד. אני גדלתי בצילם של גדולי ישראל עוד מילדות, ואני אזכור, אני לא יכול לשכוח את ההפגנה ההיסטורית הגדולה, זה היה נגד שירות לאומי, שזה, שם השתתפו, זה היה מקסימום, אני לא אגזים אם אני אומר, אם ההפגנה הזאת הייתה מתקיימת היום, אז לפחות היה לא פחות ממיליון וחצי איש. לא היה איש יהודי שומר תורה ומצוות שמניח תפילין ומזוזה בפתחו שלא הגיע מכל רחבי הארץ להפגנה שהחלה בכיכר השבת ונמשכה בכיכר הדוידקה, ושם הגיעו
כוחות גדולים של המשטרה, הרבי
מבל, זכותו יגן
עלינו, ושם גם היו הכוחות הגדולים של המשטרה שמנעו מהציבור להתקדם.
מנעו, אבל היה, אני זוכר, זה היה בתשיות ג', זה היה למוחרת תשעה באב תשיות ג', ואני זוכר למשל אז שגם אז העסקנות, אני למשל בתשעה באב ארגנתי אז את ילדי השכונה ועשינו פאפ. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה פאפ. היום אלה שמדביקים את הקרוזים על לוחות המודעות לוקחים קמח ומים ומערבבים.
עד היום.
עד היום ככה, אבל היום זה כנראה באמצעים יותר משוכללים. אבל אז תלינו את המודעות לצאת להפגנה הגדולה למוחרת תשעה באב. ואני זוכר שזה היה העיסוק שלנו כל תשעה באב. כבר היה זה...
בגנים. כן. אני רוצה לעשות הפסקה, כי אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסמות, גם בחול המועד. נמשיך לדבר, יש לנו עוד הרבה הרבה נושאים בשיחה הזו.
עכשיו איתכם, שולחן עורך עם בצלאל כהן.
דיברנו קודם על תחילת העשייה הציבורית בתור ילד, בתור נער צעיר, על ההפגנות הגדולות בירושלים. עוד מעט נגיע לפרק אלום בחייך, שבו עזבת את עיר הקודש ירושלים ועברת לעיר הקודש טבריה, אבל אני מניח שכמה פרקים היו לפני כן. תקופת ניתוחי מיתים שהדור הצעיר בקושי יודע מה זה, כי היום העניינים האלה כבר כמעט לא קיימים, החוק הוסדר בעניין הזה, הקטע של גיוס בנות שזה היסטוריה, וגם הנושא של גיוס בני ישיבות, שהוא נושא שהיה כל השנים על סדר היום, מאז קום המדינה, ופולמוס שלא נגמר. בואו נדבר על התקופה הזו של ניתוחי מיתים. זו הייתה תקופה שהיו מנתחים אנשים בבתי חולים אחרי מותם, בלי רחמים, היו חוטפים, הייתה אז קבוצת קשת, שהיו חוטפים מיתים מבתי החולים. איפה אתה היית בסיפור הזה?
אני אז למדתי כאברך צעיר, לאחר נישואי, למדתי בכולל גור בבני ברק, ואחרי זה עברתי לכולל היכל התלמוד בתל אביב. אני כבר הייתי אז, לפני זה, הייתי מוכר בעיר בבני ברק, בתחומים שונים של עסקנות. אני זוכר שנקראתי על ידי רבני העיר, כאברך צעיר, לנהל את המאבק של רבני העיר נגד הקמת מועצה דתית בבני ברק, שזה היה חידוש, והרבנים אז, הרב לנדו, זכר צדיק לברכה, ובדל החיים, הרב אוזנה, וגם כל גדולי ישראל שהיו, הרב מפוניביץ', הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, והרב שח עוד היה אז יותר צעיר, הם החליטו שמועצה דתית, הבלבטים בעיר בני ברק זה הרבני העיר, והם קובעים את כל הדברים, אין מועצה דתית, שזה מועצה שנבחרים על ידי גוף בוחר, גוף מפלגתיים. אז ארגנתי אז את ההפגנה הגדולה ברחוב הרב דסלר, מול פוניביץ', שכל גדולי בני ברק היו שם נגד המועצה הדתית. וגם בתקופות של מערכות בחירות אז הייתי פעיל מאוד, ולכן בוקר אחד אני יושב בהיכל התלמוד, שוקד על תלמודי, אני מוכרח לומר, סליחה שאני אומר לך שאני
מתגעגע לימים האלה.
אני מתגעגע, ואני מתגעגע גם לתקופה שלי בסלבודקה, שאז עם כל הנטייה שלי להסקנות, ובכל זאת היו שנתיים שאני חושף פה, שאז לא היה ביהדות החרדית רק עיתון אחד יחיד ובלעדי,
המודיע,
העיתון הוותיק של היהדות החרדית, שהקימו את זה גדולי הדור. אני, לא היה לנו עיתונים בכלל. זה לא כמו היום שקוראים כמה עיתונים כל בוקר. בן ישיבה ישב בישיבה, בפרט היינו על גבעה רמה בגבעת רוקח, אבל היה יהודי אחד שגר ממול הישיבה, קראו לו רב אליהו מוישה גינחובסקי, זכון לברכה, אביו של הגאון רב אברום גינחובסקי,
שנפטר לפני,
שהוא היה חבר חודשים. כנסת של המבדל דאז, לא חבר כנסת של בנט, רק חבר כנסת של מבדל יהודי יקר.
הפועל המזרחי של המזרחי.
אני לא יודע, הוא היה מתפלל בישיבה, יהודי עדוק, יהודי שומר תורה ומצוות, עם כל, אצלו היה גם המודיע, גם הצופה. והיו חבר'ה שהיו בבוקר, זה היה בתיבת הדואר שלו, היו ניגשים לראות מה מתרחש. אני ראיתי שזה מפריע לי ללימודים, אז אני שנתיים גזרתי על עצמי, לא לקחתי גם עיתון המודיע, למרות שאני מוכרח לציין שאני מילדותי הייתי כבר בן בית במודיע, עוד בדפוס פרו. אני זוכר בתשי"ד, כשהחזון איש נסתלק לבית עולמו במוצאי שבת, הייתי במערכת המודיע ברחוב דפוס פרו, הייתי בן ילד ממש, באתי לראות מה יהיה פה, איך כותבים, ואני זוכר, אם כבר מדברים על זה, תן לי רק לספר לך שהיו צריכים להכניס תמונה של החזון איש, וזה לקח 3 שעות. אני רצתי אז עם בצלאל לנדר, הבדל לחיים טובים, לצינקוגרפיה, פיקובסקי היה ברחוב קרן קיימת, ברחביה היה צינקוגרפיה אחת בירושלים, ולעשות את זה, את התמונה של החזון איש, לקח 3 שעות, ואני זוכר שבאתי לפני סקירת העיתון, לך תשווה את זה, לך תדמה את זה למה שמתחולל היום.
היום בשניות.
בתקשורת, לא, אז מעבירים. אז בכל זאת, אני ישבתי, שאפתי כבידוי אישי, שאפתי ללכת בדרכי אבות, למרות שלא הכרתי את אבי זצ"ל. שאפתי להיות גדול בתורה. ואם אתה שואל אותי היום, בגיל שלי, כשאני מסתכל במבט אחורה, על כל העבר, אם אני אגיד לך שליבי לא אמר לי שעליתי על המסלול, על הנתיב של העסקנות, אם כי העסקנות חיובית, אני מוכרח לומר. ואני זוכר שאימי עליה שלום, כשהייתי צעיר, והיא ספגה את אהבת התורה ללא מצרים בבית אבי הגדול, הגאון הסבא, הגאון המקובל רב חמלה בויירבוך, ואצל אבי זצ"ל, היא כל היום הייתה מיצה בי ללמוד, לשקוד על התורה, לא להתבטל. פעם התלוננה באוזני רב שלמה זלמן ביום שישי, הוא היה מגיע כל יום שישי לשיחה של איזה חצי שעה, שעה, אצל מי בבית, זה היה שיחה משפחתית. אז היא התלוננה, אז הוא אמר לה, כשהייתי עוד צעיר, אני זוכר, אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא מעניק לכל אחד את התכונות שלו, הוא צריך לנצל את זה לדברים חיוביים. אז הוא אמר שהוא, יש לו את התכונות האלה, ומאז היא הבינה. אבל היום, אבל אני אומר, כשאני מדבר, הייתי, מסתכל היום אחורה, אני למשל, אני גאה ואני שמח ומאושר שצאצאי, כולם לא נמצאים בשדה העשייה הציבורית.
לומדי תורתך ועוסקים.
ועוסקים משום שחוץ מאשר לימוד תורה זה מעל הכל, גם, אני אומר לך, אחרי עשרות שנות עסקנות, כמעט שלא על מנת לקבל פרס מהעסקנות, אני מתכוון, יש בזה הרבה אכזבות, יש בזה הרבה כפיות טובה ציבורית.
והרבה... עוד נגיע עוד מעט לכפיות טובה של ההסכמות הציבורית.
אני לא יודע אם נגיע לזה, אני רק מרמז את זה, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על כך.
יש לך עוד הרבה שנים בעשייה הציבורית, אנחנו עוד, זה עוד מוקדם לדבר על כך אולי. בוא נדבר על
כפי שפתחתי. להם אני מטיף, ואני לא צריך להטיף להם, הם בעצמם יושבים ושוקדים בתורה, וזה כל שאיפת חיה.
זה נכון, וכל מי שנמצא בעשייה הציבורית יודע שיש גם אכזבות, לא תמיד הכל הולך כפי שרוצים. בוא נדבר על ניתוחים.
אני חוזר, בוקר אחד מגיע הגאון רב רפואל סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של הרב מבריסק זצ"ל, שהוא יחד עם הגאון רב ידידיה ויינר,
גם זכרונו לברכה,
דרך צדיק לברכה, הקימו אז...
זכיתי אגב להכיר אותו בילדותי.
כן, שכן. זה היה קרוי הוועדה הציבורית להגנת כבוד האדם. האמת היא ככה, שמבחינת הפרלמנט, מבחינת חברי הכנסת, הם ניסו לחוקק חוק, אבל זה לא הלך. חוק נגד ניתוחי מתים בכפייה, בלי הסכמת המשפחה. זה היה המוטו. אני מוכרח לומר לך שאני, הוא בא אליי וביקש ממני אז לארגן הפגנה גדולה בגוש דן. זה התחיל עם הפגנה גדולה, וכתוצאה מזה נדמה לי שארגנתי קרוב ל-20 הפגנות צוערות, ביניהם הפגנות שהגיעו לעידים, זכו למשל, אני יחד...
אילו הפגנות צערות? מה, שרפו פחים כמו...
לא, לא, אני לא הייתי, אני אומר לך, אני לא הייתי שותף, מה שהזכרת קודם, קשת, היו...
לא היית שותף?
פעולות מחתרתיות, היו...
היית שותף לפעולות המחתרתיות?
לא, לא הייתי שותף, אני לא רציתי להיות שותף, אני הלכתי בדרך לגיטימית, ציבורית, ו... היה לי חלק גדול להסעיר את דעת הקהל.
אבל ידעת באותם אני, ימים על הפעולות המחתרתיות שנעשו?
חלק ידעתי וחלק לא רציתי לדעת. אני למשל, היו חבר'ה עסקנים שהיו מביאים, היו נכנסים למכונים פתולוגיים בתל השומר או בבילנסון, היו מוציאים חלקי גופות שהיו מוציאים בהשפעה או נזרקים. והיו מביאים את זה להפגנות כדי להסיר, להליט את הרוחות. אבל היו, למשל, אני מוכרח להגיד לך שאחד השיאים של המאבק, שנים רבות עבדנו, זה היה מאבק, זאת הייתה מערכה ציבורית, תאורה, קינה, ללא אינטרסים, ללא קבלת פרס או מענק, פשוט. ועד שמי שזכה לחוקק את החוק זה היה... חברי אגודת ישראל בכנסת אז, אבל זה היה בתקופת כהונתו של בגין, והממשלה נשענה אז על רוב של 61, על ארבעת חברי הכנסת של אגודת ישראל, אבל זה היה כל, הם יכלו לחוקק את החוק בכוח השרה הציבורית. אנחנו הגענו פעם הפגנה בשכונת התקווה, בשכונת התקווה בתל אביב. התקופה היא הייתה תקופת מיתון, והיו הרבה הפגנות רחוב של מובטלים. העוני היה גדול. ואני זוכר שהבאנו את המגיד הירושלמי, רב שבסי ידלוי, זכרונו לברכה, הבאנו לנאום במרכז שכונת התקווה. ההפגנה הזאת הסתיימה, לא היה נדמה לי ברחוב ההגנה, ברחוב האצל, בשכונת התקווה, לא היה חנות ויטרינה, טלפון ציבורי, שלא נופץ ולא נוטץ בתום ההפגנה. אלפי תושבי התקווה
יצאו. זאת אומרת שהשיטה הזו היא שיטה עתיקת יומי.
ואז, לא, אני רוצה לסיים משהו. ואז זה הגיע לשולחן הממשלה. משום שהם הפכו, היה חלק גדול שהפכו את ההפגנה להפגנת זעם תוך צעקות לחם עבודה. זה גלש, אחרי שרב שפס תיאר בפני אלפי התושבים. מה עושים עם האיברים של האבא שלהם, בשפה המליצית שלו, הלוהטת? מה עושים איך הדם שלהם נשפך בצינורות ביוב? זה ממש הוציא אותם משלוותם. וממש המשטרה אז היה עצורים, וזה הגיע לשולחן הממשלה. לוי אשכול היה ראש הממשלה, ואני זוכר שאנחנו היינו אצלו משלחת של גדולי ישראל בצום גדליה, לפני מלחמת ששת הימים, היינו אצלו משלחת בעניין נתחי מתים. זה סיפורים שלמים איך המשלחת הזאת הורכבה. היה במשלחת הגאון רבי מיכל פיינשטיין, היה במשלחת הגאון רבי יצחוק אריאלי, היה רפול סולובייצ'יק, גם הרב אדמור מצ'קובה, שהוא היום בעידה החרדית. ואז לוי אשכול שאל אותנו, איך עירפתם עוז להציט גפחורים בשדה קוצים? איך אתם באתם לשכונת התקווה לארגן הפגנות? לא בחלנו בשום אמצעים, משום שהצער של המשפחות הגיע לליבנו, ואמרנו שאנחנו חייבים. וכשמדברים על נתוחי מתים, יש עוד משהו. השיא שהיה, היה אחרי, ביום פטירתה של הרבנית נדל, אשתו של הגאון רבי דל נדל זצל, כאשר באו בתערה, הבחינו המתעסקות בחבר קדישה, הבחינו שהוציאו את הלב שלה. ואז חיכו המוני איש ללוויה, וכשהם עדיין עומדים, הגיעו אלינו, לסקני הוועדה נגד נתוחי מתים, השמועה הזאת, ואתה יכול לתאר לעצמך מה שהתחולל. הלוויה התעכבה בשעות רבות, ויצאנו אז למכון הפתולוגי בתל השומר, ואחרי כמה שעות הביאו את הלב. את הלב בחזרה, והכניסו את זה בחזרה. זה היה השיא, הקש ששבר את גב הגמל במערכה של נתוחי מתים. ואני נבקשתי אז, זה היה תקופה קצרה אחר כך, זה היה נדמה לי בתחילת חודש ניסן, זה היה בערב פסח, ארגנתי הפגנה של כל תושבי בני ברק, היה ביטול מלאכה, זה היה בית כנסת הגדול, כל תושבי בני ברק בהמוניהם, אנשים, נשים וטף.
זאת אומרת שהפעולות אז שנעשו, כי זה כאב לכולם, ואנחנו רואים את זה מדי פעם גם היום בירושלים, היו תקופות ב-10-20 שנים האחרונות, אז אולי זה לגיטימי, אין דרך אחרת, כשהשלטון לא רוצה לשמוע אותנו, ואולי גם בהמשך לא ירצו לשמוע אותנו, כשעכשיו קמה ממשלה חדשה, ממשלת זדון קראו לה בתקשורת החרדית, אולי זו הדרך לפעמים לצוק.
אני לא, מי שצריך לקבוע זה גדולי ישראל, אז גם יצאו רק בהוראת גדולי ישראל. אבל כשאתה שואל אותי כדי אז בלבטים, זו הדרך. ואני משתומם היום ואני מתפלא שהיום, אם בשביל כמה תלמידות באימנואל,
נגיע לאימנואל,
הוצאנו מאות אלפי איש ברחובות העיר, אז כאן כשקמים להשכיח תורה מישראל ולעקור את כל היקר והקדוש לנו, עדיין הציבור בהמוניו, רק זה הדרך במדינת ישראל, במדינת היהודים, לצערנו.
כמובן. אנחנו נעשה שוב הפסקה לפרסמות, מיד נשוב להמשך השיחה.
עכשיו איתכם, שולחן עורך, עם בצלאל כהן.
גרת בטבריה כמה שנים, פרק לא ידוע בחייך הענפים, מה איבדת בטבריה?
אני נקראתי על ידי גיסי, שהוא ראש ישיבת אור תורה, בטבריה, על ציון רממיר בלנס, הגאון הרב ורנר שליטה, נקראתי אז, הוא פתח כולל לאברכים צעירים, ובאתי בין האברכים האלה לשבת וללמוד שם. כמובן הייתי שם שנה וחצי, אבל למדתי הרבה מהמנטליות הטבריאנית. יש הרבה דברים, יש הרבה דברים חיוביים גם בטבריה. הכל פנים, אבל את החלק ה... אני באתי שמה וכירושלמי, כעסקן מטבעי, כאולי אני הייתי מגדיר את עצמי, אני לא יודע, יש בי איזה סממנים קנאיים, שספקתי את זה מילדות, לא יכולתי לראות איך תחנה מרכזית בשבת, עברתי פעם, פועלת כבימות החול, לכל אזור הגליל, תחנות הדלק פתוחים בשבתות, כביום חול. עוד מיני תופעות משונות ומוזרות. נו, הטבריאנים מעצם טבעם לא ידעו מה זה, לא הפגנות ולא שערות, אבל אני הקמתי מיד עם האברכים ביחד, אבל אני, עם כל הענווה שלי,
את רוח הלחימה מירושלים הבאת.
ממש, זה גם עיר הקודש, טבריה, אחד מערי הקודש. אני הייתי הכוח המוביל הדומיננטי בזה, ואני זוכר אפיזודה מעניינת, שאיך זה הסתיים שם. האדמו"ר מתולדות אהרון, זכר צדיק לברכה, האדמו"ר הזקן, היה מגיע, עם עוד אדמו"רים היו מגיעים בחודשי החורף לטבריה, לחמי טבריה, הם היו זקוקים למעיינות המרפא. ואני אז אמרתי, נסתייע עם גורמי חוץ. וניצלתי את הביקורים של האדמו"ר הזה, עם הציבור שלו, חלק מהציבור. היה פעם, נדמה לי,
ועשיתם, קיימתם הפגנות שם?
טו בשבט, ירדתי מקריית שמואל, שם התגוררתי. הוא היה בעיר למטה, במסיפתא דרבי יוחנן, זה לא רחוק מהתחנה המרכזית, ובאתי אליו לפני קריאת התורה, ואמרתי לו...
ממש על חוף הים.
כן, אמרתי לו, הרב צריך לדעת, פה יש הפקרות משתוללת, משתוללים חילולי שבת, אז מה אני מציע? אז אמרתי שיצאו היום, שיצאו היום לתחנת אגד. אתה יודע, חסידי תולדות אהרון בלבושם, בלבוש המיוחד שלהם. ואתה יודע ששם לפני בר מצווה, זעתותים הולכים כבר עם שטריימלך. העיר טבריה, חוצות טבריה, רחובות העיר, לא ראו מעולם. ואני זוכר, שהוא נתן הוראה, הם התאכסנו במלון של הרב בוימל שם, במרכז העיר. בארבע אחר הצהריים התלוויתי איתם, הלכנו לכיוון אגד. היה תדהימה לא נורמלית ברחובות, לא ידעו. הם היו כאילו נפילים בני ענוק, ירדו מהשמיים איזה
לא פלוגה. לא ידעו מאיפה הם הגיעו לשם.
לא ידעו מאיפה הגיעו ומה הם עושים פה. בקצרה נכנסו לתחנה, כמובן, הם התעמדו כמו בהפגנות של השבת בירושלים, כיסו את העיניים כדי לא לראות, והתחילו לצוק שבס ככה במיטב המסורת הירושלמית של טול דסאר. ואני זוכר עד היום, היה 8 קופות שמחו כרטיסים, כל הקופות נפלו להם מהידיים. הם רצו במנוסת חרב מהמקומות, עד כדי כך שאני, תוך 4 דקות נשמעו יללות צופרים של משטרות שהם באו לשמה, והייתי בטוח, חששתי שישאלו מי ארגן את ההפגנה, מי, זה היה בלי רישיון, בלי שום דבר.
תפסת את הרגליים וברחת?
מול אגד היה גר הרב רבי יוסף חגי, זכרונו לברכה, אחד הדמויות הוותיקות. התחבאתי אצלו עד מוצאי שבת, עשיתי אצלו הבדלה, הם חיפשו אותי והיו עוד הרבה דברים.
הם מחפשים אותך עד היום כנראה.
הם לא מחפשים אותי.
לא מצאו אותך בכל אופן.
הם לא מצאו אותי, ושם הייתי שנה וחצי, עד שעליתי חזרה לירושלים.
אגב, יש לך...
לעיר מולדתי.
יש לך קרוב משפחה? רבה של טבריה. הגאון רבי אותו רבה.
הוא בן דוד.
בן דוד.
בן דוד.
אני רוצה לסיים את השעה הזו עם שיר שאתה בוחר. אני אפתיע אותך בבקשה הזו. שיר שאתה אוהב, שאתה רוצה שנסיים איתו את השעה הזו.
כן, זה השיר המושר בחתונות ובאירועים ובשמחות ובחצרות האדמו"רים, זכויר האב אז קדומים ואחי נרדומים וקרב היומים אשר בני שי חי. אנחנו זקוקים לשיר הזה, אנחנו זקוקים לברכות של השיר הזה.
שר את השיר הזה שלמה כהן, השם של השיר הוא ליבי, וכך אנחנו עם השיר הזה ברקע אנחנו מסיים את השעה הראשונה בשיחה עם הרב לייזרזון. תכנן השידור שלנו, סוליק ברגר, אני בצלאל כאן, מיד אחרי החדשות, הפרסמות, נשוב להמשך השידור הזה.
עכשיו איתכם, שולחן עורך עם בצלאל כהן.